שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף יוד מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 6 שורות מסוף קוף ת עמוד ב'. לפני שנתחיל שתי הודעות קצרות, דבר ראשון, המספר של שמיעת הדף יומי בטלפון השתנה, עכשיו זה יהיה 07-2222-3525. עוד פעם, 07-2222-3525. המחיר של זה אותו מחיר שעולה לכם להתקשר לטלפון רגיל של בזק. זו הודעה ראשונה. הודעה שנייה, אנחנו מחפשים מתנדבים שיוכלו לעזור לנו קצת לשים קישורים לשיעורים באתרים שונים. זו עבודה של כמה דקות ביום. מי שרוצה לעזור מוזמן ליצור קשר דרך האתר. ישר כוח מראש, ונתחיל. היום נראה קטע די ארוך של אגדת על מי כדאי להתחתן ועל הנער הלוי ופסל מיכה. אחרי זה נראה מניין שהבן קודם לבת בירושה, ואחרי זה מניין שאחים שיורשים זה מזה זה דווקא אחים דרך האבא ולא דרך האמא. אז נתחיל. בדף הקודם דיברנו על הנכד של משה רבנו, שהוא אותו נער לוי מהסיפור של פסל מיכה בשופטים, הוא היה כהן לעבודה זרה, ועולה השאלה, איך יכול להיות שממשה רבנו יצא נכד כזה שעבד עבודה זרה? אז אומר רבי אלעזר בתור כלל, שתמיד כדאי להתחתן עם אישה מבית טוב. משה רבנו שהתחתן עם בת של יתרו, יצא ממנו נכד שעבד עבודה זרה. אהרון שהתחתן עם בת של אמינדב, יצא ממנו פנחס שכינה להשם. ושואלת על זה הגמרא, הרי גם פנחס היה צאצא של יתרו, למה? כי אמא שלו הייתה מבנות פוטיאל. מי זה פוטיאל? אז בהתחלה הגמרא מבינה שזה יתרו, כי הוא פיתם עגלים לעבודה זרה לפני שהוא חזר בתשובה. עונה הגמרא, לא נכון, פוטיאל זה לא יתרו, אלא פוטיאל זה יוסף, שדורשים עליו שהוא פטפט ביצרו. אבל מחזירה הגמרא שוב, הרי יש מדרש שהשבטים אמרו לפנחס איך אתה מעיז להיות זה שמקנה להשם ולהרוג נשיא בישראל. אם אתה צאצא של מי שעבד עבודה זרה, כלומר בכל זאת הוא כן היה צאצא של יתרו. אלא מסכמת הגמרא, באמת אמא של פנחס הייתה צאצאית של שניהם, גם של יוסף וגם של יתרו. אחד מצד האמא ואחד מצד האבא. אז לסיכום, גם משה וגם אהרון התחתנו עם צאצאית של יתרו. אז למה ממשה יצא יונתן ומאהרון יצא פנחס? אז רשב"א מסביר שההבדל היה בקרבה ליתרו. משה התחתן עם הבת הישירה של יתרו. לעומת זאת אהרון התחתן עם צאצאית של יתרו אחרי כמה דורות, ולכן אצלו זה לא השפיע. זה ההסבר של רשב"א, יש עוד הסברים בראשונים. אנחנו בשורה הרביעית עכשיו בעמוד א', אז דיברנו על ההשפעה של ההורים של האישה, עכשיו נדבר על ההשפעה של האחים של האישה. אומר רבא, כשאדם מתחתן כדאי שיבדוק מי הם האחים של אשתו. סביר מאוד שהילדים שלהם יצאו דומים לאחים של אשתו. וגם הוא לומד את זה מהארון, שהתורה מדגישה לגביו שהוא התחתן עם אלישבע בת אמינדב, וכתוב במפורש אחות נחשון. בשביל מה התורה אומרת אחות נחשון? הרי ידוע לנו שנחשון בן אמינדב. אלא בשביל להדגיש לנו שכשאתה מתחתן עם אישה, תבדוק גם מי האח שלה. עכשיו אנחנו בערך בשליש העליון של עמוד א', אנחנו חוזרים לסיפור של אותו נער לוי הנכד של משה רבנו שהיה כהן לעבודה זרה אצל בית מיכה, ומסופר בשופטים שהיו מרגלים משבט דן שמסתובבו וחיפשו מקום לשבט דן לכבוש, ותוך כדי זה הם פגשו את אותו נער לוי והם שאלו אותו מה אתה עושה פה. והגמרא דורשת שבשאלה שלהם מה אתה עושה פה הם בעצם שואלים איך הגעת למצב הזה שאתה הנכד של משה רבנו כהן לעבודה זרה. והגמרא רואה רמזים בניסוח של השאלה שלהם שהם אומרים לו ככה ויאמרו לו מי הביאך הלום ומה אתה עושה בזה ומה לך פה. ודורשים את שלושת המילים אלו הלום, בזה ופה לדברים שקשורים למשה רבנו. הלום זה מה שהשם אמר למשה אל תקרב הלום, בזה מרמז למה שהשם אמר למשה מה זה בידיך, ומה לך פה מרמז למה שהשם אמר למשה ואתה פה עמוד עמדי. בכל אופן הם אמרו לו איך אתה הנכד של משה נהיה כהן לעבודה זרה, והוא אמר להם מה אני אעשה? אני צריך כסף. ומקובלני מאבותיי שעדיף שאדם יזכיר את עצמו אפילו לעבודה זרה והעיקר שלא יזדקק לבריות. והגמרא מסבירה את הטעות שלו שהכוונה היא לא שאדם יזכיר את עצמו ממש לעבודה זרה, אלא לעבודה שהיא זרה לאדם, כלומר עבודה בזויה, כלומר שלא יחוש לכבוד שלו ויעבוד אפילו בעבודה בזויה, כמו שאמר רב לרב כהנא, אפילו שהוא יצטרך להפשיט בהמות בשוק, זה עדיף מלהזדקק לבריות. בכל אופן, מה שקרה בהמשך הסיפור זה ששבט דן בא וחטף אותו והוא נהיה כהן עבודה זרה בשבילהם, ומאוחר יותר הגמרא כאן מספרת שדוד המלך ראה שחשוב לו ממון, אז הוא מינה אותו על האוצרות שלו, ואז באמת כיוון שכבר היה לו כסף אז הוא לא עבד לעבודה זרה, אז הוא חזר בתשובה וקראו לו שבואל בן גרשום בדברי הימים לרמז שהוא שב אל השם. רשב"ם פה מביא את המשך הסיפור שאחר כך שלמה פיטר אותו יחד עם כל הפקידים, ואז הוא נאלץ שוב לחפש עבודה, אז הוא שוב נהיה כהן לעבודה זרה, וככה הוא ומשפחתו היו כהנים לעבודה זרה בשבטן עד ששבטן גלו. והערה האחרונה, רשב"ם מביא מהירושלמי שגם כשהוא היה כהן לעבודה זרה, הוא לא באמת עבד עבודה זרה, כמו שראינו רק עשה את זה בשביל הכסף, ותראו רשב"ם מה הוא באמת היה עושה עם הבהמות שהיו מביאים לו לעבודה זרה. ועכשיו סיימנו עם הקטע של האגדתא ואנחנו חוזרים למשנה. נזכיר עוד פעם את סדר הירושה שלמדנו בתחילת הפרק לפני שני דפים. קודם כל הילדים שלה נפטר ואמרנו שהבן קודם לבת, אחרי זה אבא שלה נפטר, אחים שלה נפטר ודודים שלה נפטר. ועכשיו נדבר על מניין שהבן קודם לבת. אנחנו נראה בעניין הזה ארבע מקורות, את השניים האמצעיים נדחה. אז מקור ראשון הוא לכאורה הכי פשוט, כתוב בתורה, איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו, כלומר רק אם אין לו בן, אז נותנים לבת. אם יש לו בן, הבן מקבל. אז זה לכאורה מקור פשוט, ובאמת זה מקור שישאר. אבל בכל זאת רב פאפה מקשה על זה. אומר רב פאפה, אפשר לקרוא את הפסוק אחרת. יכול להיות שבאמת בן ובת זה בדיוק אותו דבר. ואם יש בן ובת, שניהם יורשים ביחד. מה שהפסוק אומר זה שאם אין בן, אז ממילא מי מקבל? הבת. אבל מקשה על זה מיד הבאי, בשביל זה צריך פסוק. הרי אם אתה מניח שבן ובת זה בדיוק אותו דבר, אז זה כמו שתגיד, אם לבן אדם יש שני בנים, אז שניהם יורשים, ואם יש לו בן אחד, אז רק בן אחד יורש, הרי זה ברור. אם יש אחד, אז רק אחד יורש. ולכן אומר הבאי, אם זה היה מטרת הפסוק, אז במקום להסתבך ולומר, אם אין לו בן, תיתנו לבת, אתה צריך פשוט לומר, אם אין לו זרע, תיתנו לאחים. כלומר, אין הבדל בין בן לבת, שניהם נחשבים זרע. עונה לו רב פאפה, לא. אם היה כתוב רק אם אין לו זרע, אז לא הייתי יודע בכלל שבנות יורשות. לכן הפסוק אמר, אם אין לו בן תיתנו לבת, בשביל ללמד אותנו שבכלל בנות יורשות. עונה לו חזרה הבאי, זה שבנות יורשות אנחנו כבר יודעים. כתוב, וכל בת יורשת נחלה. לכן, למה הפסוק סיבך ואמר, אם אין לו בן תיתנו לבת, בשביל ללמד אותנו שרק אם אין בן, אז נותנים לבת. אבל אם יש בן, הבן מקבל ולא הבת. באתר עצמו, בלי נדר, אני אכתוב איזושהי בעיה שנתקלתי בה ברשבם פה במקור הזה, אני אשמח לעזרה מכם. אז זה היה המקור הראשון, רב פאפה ניסה להקשות עליו, והבית דחה את זה. מקור שני, רב אחא בר יעקב, בערך ברבע עמוד ב', הוא מציע ללמוד את זה מבנות צלופחד. בניסוח של בנות צלופחד, כשהם ביקשו נחלה, הם אמרו למה יגרש שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן. כלומר, אם היה לו בן, אז לא היינו אומרים כלום. בגלל שאין לו בן, אז אנחנו רוצות נחלה. משמע שכשיש בן, אז בת לא יורשת, רק אם אין בן, הבת יורשת. דוחה הגמרא, יכול להיות שבאמת ככה בנות צלופחד חשבו, אבל משם אי אפשר ללמוד הלכה. כלומר, אולי באמת הם לא היו מבקשות נחלה אם היו בנים, אבל זה לא אומר שזה הדין בתורה. התורה אחרי זה נותנת דיני ירושה, ואולי היא קבעה שהבנות יורשות גם כשיש בנים. אז מבנות צלופחד אי אפשר ללמוד. אז זה היה מקור שני ודחינו אותו. מקור שלישי, רבינה, קצת מעל אמצע עמוד ב', למדנו בדף הקודם שאנחנו לומדים את סדר הירושות מזה שכתוב קרוב, ולמדנו קרוב קרוב קודם. וגם למדנו שמה איך יודעים מי יותר קרוב, מי שנכנס תחת האב. וככה בקופחת עמוד ב' למדנו שהבן קודם לאח, כי הבן נכנס תחת האב לייעוד ולשדה אחוזה, תראו שמה מה הכוונה, ואילו האח שנכנס תחת אחיו לייבום זה רק אם אין לו בן. כלומר, מה שקובע תקדימות בין השאר זה מי נכנס תחת הנפטר, כלומר מי מחליף את מקומו בעולם הזה. אז זה לגבי הבן. לעומת זאת בת, היא לא נכנסת תחת האב לכלום, אז ברור שהבן קודם לבת. דוחה הגמרא, זה לא נכון. הבת קרובה בדיוק כמו הבן. ומה שאמרת שהיא לא נכנסת תחת האב לייעוד ולשדה אחוזה, זה לא מדויק. לייעוד היא לא נכנסת, כלומר שהיא תתחתן עם האמה העברייה, פשוט כי אישה לא יכולה להתחתן עם אישה. ברור שהיא לא נכנסת תחת האב בעניין הזה. ולשדה אחוזה שאתה אומר שהיא לא נכנסת, זה בכלל לא ברור שהיא לא נכנסת. אנחנו הולכים עכשיו לפי הגרסה שלנו ורשבם, הרי בשדה אחוזה, כמו שלמדנו בקופחת עמוד ב', בגמרא בערכין, התלבטנו מי ייכנס תחת האב, הבן או האח. למה התלבטנו? כי מצד אחד הבן נכנס תחת האב בייעוד, ומצד שני אח נכנס תחת הנפטר בייבום. אז התלבטנו את מי להעדיף, כלומר מי יותר נכנס תחת הנפטר, וממילא גם הוא ייכנס תחת הנפטר לעניין שדה אחוזה, ובסוף הכריעו שהבן ייכנס תחת האב לשדה אחוזה, כי זה שאח נכנס תחת הנפטר לייבום זה רק אם אין בן. כלומר, אפילו בייבום, הבן קודם לאח, ולכן הבן הוא זה שייכנס בשדה אחוזה. אז אומרת הגמרא, הרי גם אם אין בת, אין ייבום. כלומר, גם הבת נכנסת תחת הנפטר לגבי ייבום אפילו לפני האח. אז כמו שמזה למדנו שבן נכנס לשדה אחוזה, אפשר מזה גם ללמוד שגם בת נכנסת לשדה אחוזה. בקיצור, נסכם עוד פעם. רבינה רצה ללמוד מהכלל של קרוב קרוב קודם שבן קודם לבת, כי בן נכנס תחת אביו לייעוד ולשדה אחוזה ובת לא, ודחינו את זה שלגבי ייעוד בת לא נכנסת פשוט כי היא בת והיא לא יכולה להתחתן עם אמה עברייה. שלגבי ייעוד בת לא נכנסת פשוט כי היא בת, וכמובן שלא יכולה להתחתן עם אמה עברייה. לגבי שדה אחוזה אמרנו שאולי דווקא בת כן נכנסת לשדה אחוזה. כך לפי רשבם. ולכן מכאן אין ראיה שבן קודם לבת. ועכשיו אנחנו מגיעים לראיה הרביעית והאחרונה בנושא הזה בשליש התחתון של העמוד, והיא בהתאמה. בואו נלמד את זה, מי והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם. זה פסוק שנאמר לגבי זה שאב מוריש לבנו עבד כנעני, וכתוב שם שמורישים לבניכם, בניכם ולא בנות. מכאן נלמד שכשיש בנים אז רק הבנים יורשים ולא הבנות. כי אם זה היה גם לבנות, היה צריך פשוט להיות כתוב זרעכם ולא בניכם. דוחה הגמרא, הרי יש עוד דברים בתורה ששם כתוב בנים, וברור שזה לאו דווקא בנים. למשל, מה שנאמר בויה עם שמוע, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. מישהו מעלה לדעת שזה רק בנים ולא בנות? עונה הגמרא, תלוי במה מדובר. אם זה ברכה, ברור שהכוונה היא גם בנים וגם בנות. אבל בדיני ירושה, פה זה כבר דינים ולא ברכה, יש כבר מקום לסבור שזה דווקא בנים. היינו מצפים שהתורה תאמר, זרעכם, מזה שכתוב בניכם, מכאן שאם יש בנים, אז רק הבנים יורשים ולא הבנות. אז בזה סיימנו את הנושא המרכזי להיום, מניין שבנים קודמים לבנות בירושה. עכשיו אנחנו ברבע התחתון של העמוד, אנחנו שוב חוזרים למשנה, אמרנו במשנה שאחים מהאב יורשים זה מזה. אז זה שאחים יורשים זה ברור, זה בפסוק, ונתתם את נחלתו לאחיו. אבל מניין שאותם אחים זה דווקא מהאב ולא מהאם. אז אומר רבא, לומדים את זה ממה שאמרו האחים של יוסף ליוסף במצרים, 12 עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד. אם הם אמרו שהם אחים, בשביל מה הם גם אמרו שהם בני איש אחד, זה ברור. אלא זה בא ללמד אותנו שאחים זה דווקא כשזה מאיש אחד, כלומר מהאבא, ומכאן נלמד שגם אחים שנאמר בירושה זה דווקא מהאבא. אבל שואלת הגמרא, לכאורה לא צריך את המקור הזה. הרי כבר אמרנו בדף הקודם שמשפחת אם לא נחשבת משפחה לעניין ירושה. אז ממילא ברור שאם האמא יורשת את הבן שלה, אז ברור שהאחים דרך האמא גם כן לא יורשים אחד את השני, כי הם תלויים באמא, ומשפחת אם לא נקראת משפחה לעניין ירושה. אז למה בכל זאת צריך את הלימוד של רבא מאחי יוסף? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת לא צריך את הלימוד של רבא מאחי יוסף לעניין ירושה, כן צריך את הלימוד של רבא לעניין ייבום. שלא נחשוב שמייבמים גם אח דרך האמא, אלא רק אחים דרך האבא, והגענו לשורה השנייה מסוף קוף יוד עמוד ב' כל טוב.